בשוט לארבע בחמה ולבנה היא הדויה ופנים של כל חסד הם לאתה ולגי ירחנה להגישנה כגן של אדמתיה ולגי ירחנה ולך הגישנה כגן של אדמתיה עומיתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תורה תרגול של הלוג'ונג הגיע אלינו מטיבט בערך לפני 1,000 שנה. המתרגלים הראשונים הם נקראו קדמפה אז, שומרי המילה לפעמים קוראים להם, או אנשי המילה הקדושה. הם היו יוגים, הם לא היו אנשים בהכרח שישבו ולמדו, הלימוד התפתח יותר מאוחר. הם היו מודדים, הם היו נודדים, הם היו יוגים, הם נדדו בערים. הם היו אנשים של הרבה תרגול ומעט מילים. אלה אנשים שתרגלו, ואחר כך אנשים הפצירו בהם, אז הם העבירו את הידע, אבל בקיצור, הם חזרו למערות שלהם ולתרגול שלהם. והטקסטים שהם השאירו לנו בדרך כלל מאוד לקונים, כמו שראיתם, 8 לאימון תודעה, 8 פסוקים קצרים, או בלוג'ונגים הקודמים שלימדנו, הם היו מאוד קצרים. הרבה פעמים הם לא נשמרו טוב, יש הרבה גרסאות שלהם, יש הרבה שגיאות בגרסאות השונות. הטקסט הזה גם יש לו יותר מגרסה אחת. מה שקורה עם הטקסטים הטיבטיים זה שהם היו חורטים אותם בעץ ומשם המדפיסים, ואחרת לא בהכרח ידע הכתיב, ובטיבטית יש הרבה אותיות שלא שומעים אותם. אז אותה מילה יכולה לשמע מאוד דומה, אבל כתיב שונה ישנה את המשמעות שלה לגמרי. אז הטקסטים מלאים שגיאות כאלה. אז לכם יש את אחת הגרסאות. מופיעים פה הטווסים, ויותר מאוחר מופיע גלגל הלהבים. יש טקסט אחר למאסטר דהרמה רקשיטה, שהוא כולו על הטווסים, עם אותו דימוי. זה לקוח מהלוג'נגיאצה, הזה הופיע בצורה כזאת. ואתם תראו שיש לו כמה פרקים, שהם מתחילים עם הטווסים, עם פתיחת הלב, כמו שעשינו במדיטציה למשל היום. ממשיכים בלימוד הזה של הקורלציות, ואחר כך בדרך לצאת, שזה נעשה בשיעורים הבאים, והקורלציות גם. הטקסט הזה נותן לנו מידע שלא מופיע בטקסטים הרגילים שאנחנו לומדים. למר ג'צון קאפה, המורה הגדול, הרשם את הלאם רינצ'י מור, רשומים בו חוקי הקרמה, 4 חוקי הקרמה. מי לא שמע אף פעם 4 חוקי הקרמה? וואו. מהפודדים, אני שמחה. אז חוקי הקרמה לאלה שלא שמעו אף פעם ולאלה שאולי צריכים רענון, זה שכל דבר שאנחנו עושים נרשם בתודעה שלנו, גם אם אנחנו שוכחים אותו, הוא רשום שם, הוא משאיר רישום, שהוא כמו זרע, והזרע הולך לתת מודע, כשהזרע הזה מבשיל, הוא יוצר מציאות בחיים שלנו.
שהיא דומה באופיה לזרע שנזרע.
הזרעים האלה הולכים ומתעצמים כשהם שוכנים להם שם בתת מודע.
ולכן התוצאה יכולה להיות הרבה יותר עוצמתית מהסיבה.
זרעים שנזרעו תמיד יישאו תוצאה.
מעצמם.
הם לא ימחקו. ואלה שלא נזרעו לא יישאו תוצאה. אם יש תוצאות שאנחנו רוצים והן לא קורות בחיים שלנו, צריך קודם לזרוע את הזרע. זה החוקיות בגדול. אז הלובודה לימד את זה, ג'סון קאפה רשם את זה בלאמרים המפורסם שלו. הוא לא נכנס לפרטים שהלוג'ונג הזה, צ'ונצ'קור לא נכנס אליו, של מה מביא מה, מה מביא מה, מה מביא מה. ואתם קיבלתם היום את החלק הזה של הלוג'ונג, של כל הקורלציות האלה, יש שם 35 או 6 פסוקים, שאומרים, כך וכך קורה בחיים שלך, זה בגלל שגלגל הלהבים סבב עליך שנית, סבב עליי שנית, שוב מצליף בי הגלגל הזה, זה בגלל שעשיתי כך וכך בעבר. אתם אולי לא יודעים שעשיתם את זה, ואולי אתם לא זוכרים שעשיתם את זה, ואולי זה היה בחיים האלה, ואולי זה היה בחיים קודמים, אבל אתם לא זוכרים. אז איך תדעו מה אתם צריכים לעשות כדי לצאת מגלגל הסבל? אתם מסתכלים מה קורה עכשיו בחיים. אם זה קורה עכשיו בחיים שלי, וזה לא רצוי, וזה גורם לי מצוקה, הוא אומר לך, זה בא משם. אז מה אני אעשה? עכשיו אני מיד אפסיק את ההתנהגות הזאת, ומיד אתחיל את ההפך. הוא נותן לנו דרך מדהימה, מפורטת, כמעט לכל מצוקה שיש לנו. אם תקראו את זה בעיון, תראו שכמעט כל מצוקה שיש לנו, אפשר למצוא שם, בתוך הפסוקים האלה, ולראות אם ככה מה עושים כדי לנגוד אותה. אם נחזור רגע לטווסים, וזה הכל הולך ביחד, תראו, אנחנו טובים כאן לסיפור שהכל הולך ביחד. אז הטווסים הם אוכלים רעל כדי להתמיר אותו, כדי לייצר יופי. הבודיסטוות הולכים למקומות האלה של המצוקה, של הסבל, פותחים את ליבם, משתמשים בהם כדרך, מיד הופכים אותם לדרך. אז מה הדבר הטבעי שלנו? אנחנו כל הזמן מגיבים לאיך שדברים קורים, ואנחנו לא מסתכלים למה הם קורים. ובכל מצב שקורה, הכי מכאיב והכי לא נעים, יש הזדמנות. בכל מצב כזה יש הזדמנות. והבודיסטווה הולך ומסתכל איך אני הופך את זה לדרך. והוא תמיד חושב על למה זה קורה לי ולא איך זה קרה לי. איך זה לא מעניין. אם זה לא יקרה ככה, אם אני אצליח למנוע את המצב הזה, אם הקרמה עוד ישנה, זה ימשיך לחזור. אם אדם כואב לו אגב, והרופאים אומרים צריך ניתוח, צריך לפתוח, הדיסק פרץ, פותחים את הגב, סוגרים את הגב, ואו שזה עוזר או שזה לא עוזר, נכון? אם זה עוזר, זה בגלל שהקרמה שהביאה לכאב הזה, או למצוקה הזאת, הסתיימה, וזה איך שהסתיימה. אם הקרמה לא הסתיימה, הניתוח לא יעזור. פותחים, סוגרים, עדיין יש כאב. וכמה שנים אחרי זה הוא יכול להיעלם בעצמו. כי הקרמה הסתיימה. וזה רק הולך עם ככה. אז אני צריכה להבין אם ככה מה הקרמה. זה מה שעושה הצון שקורלו הזה. הוא מתן לנו את הקורלציות. זה מופיע בחיים שלך, זה בא משם, עכשיו תעשי ככה, כדי לפתור את הבעיה. הוא הולך לחוכמה עצמה. והבודיסטווה מבין שהדרך לצאת מהמצוקה שלו, ולהוציא אחרים מהמצוקה שלהם, זה על ידי פתיחת הלב, על ידי שהוא לא בורח מהמצוקה של אחרים, אלא נפתח, 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 משתמש במצוקה, לפתוח את קירות הלב. וזה בדיוק מה שמייצר את העונג של הבודיסטווה, את ההערה של הבודיסטווה, את הגן עדן של הבודיסטווה, את היופי של הטווס. אז אנחנו נמנה סיבות למה זה חשוב לעשות את התרגול הזה, למה חשוב לעשות את המחשבה הזאת על אחרים, ולמה לא ללכת ולעשות מה שאנחנו בדרך כלל עושים, וזה בורחים מההצהרות של אחרים, וסוגרים את עצמנו בדלת אמות שלנו ובעולם שלנו, ואני לא צריכה לשמוע את זה. זה נשמע לנו יותר קל, זה נראה לנו יותר קל, לחסום את עצמנו, לברוח, לסגור את עצמנו. אבל בסופו של דבר, כדי להצליח בתרגול הזה, אנחנו נצטרך לראות ריקות ישירות, לחוות את החוכמה באופן ישיר. זה נעשה במדיטציה עמוקה, בריטריט ארוך למשל. כדי להצליח במדיטציה ארוכה צריך ריכוז מתמשך וטוב. אתם נכנסים סוף סוף לריטריט, יוצרים את כל התנאים, מתיישבים בריכוז, ואתם לא יכולים לפתח ריכוז. ואולי אומרים לכם אחרי כך וכך חודשים, הריכוז הוא כך וכך, וזה לא קורה. אם זה לא קורה, זה בגלל שלא עשיתם את העבודה הזאת. זאת העבודה שצריך לעשות כדי לפתוח את ליבנו, כדי שנוכל לפתח את הריכוז ואת החוכמה. אנחנו לא נוכל לעשות עבודה רוחנית מעמיקה בכל רמה שהיא, בין אם זה ריטריט ארוך, בין אם זה ריטריט קצר, בין אם זה בחיי היומיום שלכם. קשה מאוד לעשות עבודה רוחנית מעמיקה וטובה ויסודית, אם היא לא באה מתוך מניע לעשות את זה למען הזולת, לעשות את זה למען אדם אחר. אנחנו צריכים את האחרים כדי לעזור לנו לפתוח את ליבנו לחמלה ולחוכמה שלנו. אנחנו צריכים אותם שיבואו ללמד אותנו. ויש לנו את הנטייה הזאת בחיים שלנו לחשוב שאנחנו בסדר, הכל בסדר. אתם פוגשים בני משפחה, פוגשים חברים מהנשמע, ברוך השם, הכל טוב, הכל בסדר. זאת לא האמת. זאת לא האמת. אם אתם מסתכלים פנימה בחיים שלכם ופנימה בחיים של אחרים, אנחנו כולנו שרויים בכאב ברמה כזאת או אחרת, יותר מודעת, פחות מודעת. ואנחנו בהכחשה אודות הכאב הזה. אנחנו חוסמים את עצמנו מלגעת בכאב, מלפגוש את הכאב. זה קשה. ואז אנחנו מכחישים. קשה לנו לראות עד כמה המצב באמת נורא והיום. עד כמה המצב באמת עצוב. ואם תתחילו לקרוא את הלו ג'ונג בקורלציות, תתחילו לראות האם הדברים האלה קורים לכם, אתם תראו שהם קורים לכולנו. מצבנו לא טוב, אנחנו רק מכחישים. אז אנחנו משקרים לעצמנו. אנחנו יוצרים סיפורים אודות החיים שלנו. אנחנו יוצרים בדיות. אנחנו מקשרים אוסף של תמונות, אוסף של אפשלות, לכדי סיפור, שהוא כמעט תמיד לא נכון, אלא אם כן רכשתם קצת חוכמה. אתה כמעט תמיד מתעסק ברמה שטחית של המציאות, ובאיך ולא בלמה. ואנחנו ממשיכים ככה זמן מה, ממשיכים, עד שבא משהו שמנפץ את הבדיה הזאת בשבילנו. קורית איזו טרגדיה, אנחנו מאבדים מישהו יקר, או אנחנו מאבדים את הבריאות. בא איזה שינוי גדול שמזעזע אותנו, מטלטל אותנו, ומוציא אותנו מהדבר הזה של הכל בסדר. הזעזוע הזה, אם יש לנו מזל, יכול להביא אותנו למצב שאני לא רוצה להיות במקום הזה יותר, אני צריכה לעשות משהו כדי לצאת משם. כי זה כואב. אז אם אתם על הדרך, רגעים כאלה כואבים, הם ברכה. כי הם מנפצים את הקירות האלה של ההכחשה. והרבה פעמים אנשים במצבים האלה או בעקבות מצבים כאלה מזנקים מבחינה רוחנית. משהו נפתח, חוכמה נפתחת, חמלה נפתחת, הלב נפתח. פתאום מתפתחת יכולת מדהימה להיות אמפתיים עם השני, להבין את השני, איפה שקודם לא היה אכפת לנו כל כך מהשני. אני יודעת עכשיו איך זה מרגיש, איך הסבל הזה, ופתאום אני פותחת את העיניים, אני רואה ש... זה לא רק אני. המון אנשים איבדו בן או בת זוג, המון אנשים שקלו ילדים, המון אנשים סובלים ממחסור, המון אנשים חולים במחלות קשות או מתייסרים בימים קשים. זה קורה כל הזמן סביבנו. אנחנו מוקפים בזה, רק אנחנו חסמנו את עצמנו. ופתאום אנחנו שמים לב, פתאום אנחנו יכולים להרגיש. וכשאנחנו פותחים ככה את הלב, היכולת שלנו לעזור לאחרים נפתחת בצורה שלא תאומה. ואז האנשים האלה יכולים להפוך למורים, כי הם יודעים מה קורה אצל השני, הם יודעים איך לעזור להם. אז אנחנו מצד אחד מחפשים כל הזמן להתחמק מכאב, זה עד המצב הטבעי שלנו, של כל היצורים בעולם, לברוח מכאב. מצד שני, אנחנו זקוקים לכאב הזה שיופיע בחיינו ויעיר אותנו. יש סיבה, אם הוא מופיע. אף אחד לא מסדר לעצמו בכוונה שיחב לו, אף אחד לא עושה את זה, ואנחנו גם לא מציעים לכם לעשות את זה. זה לא התרגול שלנו, הכאב יבוא לבד. אתם צריכים להזמין אותו. אבל כשהוא בא, מה אתם עושים? וזה הנושא של השיעור הזה. מה עושה הבודיסטווה? בבית השלישי כתוב, במקום זה שכאן התשוקה היא כיער עצי תרעלה, תשוקה למשל לדברים טובים ומנעימים. כמו הטווסים, ככה לוחמים את הרעל הזה מאקלים, בעוד רכי הלבב בדומה לעורבים, הם ימותו מאותם מעלים, כי מניין יבוא כוחם של אותם שנשלטים על ידי תשוקתם. עורבים זה ההפך מטווסים, זה הלא גיבורים, אלה שבורחים מן הכאב ומכחישים, זה אנחנו. מי שנשלט על ידי התשוקה, נמשך אל מה שמענג ובורח ממה שמכאיב, מאיפה יצבור כוח, מאיפה הוא ילמד, מאיפה הוא יתעצם. אז אנחנו צריכים ללמוד להפסיק לברוח מן הכאב, להפסיק להתעלם ממנו וללמוד להשתמש בו. לפני שנתקלתם בלימוד כמו זה, אז זה היה מאוד הגיוני כשאתם נתקלים במצב קשה וכואב לברוח ממנו. היה מאוד הגיוני כי בדרך כלל אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר עוד אותה. אוקיי, אנשים נהרגים בעיראק, מה אני יכולה לעשות עם זה? אנשים סובלים ממחלות לב. אני לא קרדיולוג, אני לא יודעת מה לעשות, אז אני עוזבת את זה, אני לא הולכת לשם. אנחנו מרגישים חסרי אונים לנוכח כל הסבל הנורא שיש בעולם שלנו. אבל הדרך של הבודיסטווה פתאום פותחת את זה. נכון, אני אולי כרגע לא יודעת מה לעשות עם כל מחלות הלב שיש וכל המצבים האלה. אבל אני יכולה להשתמש בכאב הזה כדי להיפתח. כי הוא כל כך נורא. כי בסופו של דבר מניין באו כל מחלות הלב, או כל המחלות האחרות שיש בעולמי. הם כולם השלכה שלי. אם העולם כל כך חולה, זה אומר שהמיין שלי כל כך חולה. וכדי שאני אוכל לרפא את זה אצלי, אני צריכה קודם כל להפסיק להכחיש. קודם כל לפתוח את ליבי למצבים האלה. כי הם ימשיכו להופיע. המצבים האלה ימשיכו להופיע כל עוד אני אמשיך לברוח. והדרך היחידה שהם יפסיקו להופיע, זה אם אני מפסיקה לברוח, אם אני נפתחת, אם אני מקבלת את הטיצ'ינג, כי הם באים ללמד אותי משהו. וכל עוד אני בורחת, הם יפסיקו להופיע, כי הקרמה עוד שם, היא עדיין ממשיכה לייצר את ההשלכות האלה. והמצבים האלה הם לא יעזבו אותי עד שאני אפתח. אני יכולה להתפטר ממקום עבודה ולעבור למקום עבודה, ותוך כמה חודשים הבוס החדש נראה בדיוק כמו הקודם. מתנהג בדיוק כמו הקודם. ואם זה לא יהיה הבוס, אז הביפר של השכן שלי לא מפסיק לצפצף. כי הקרמה הזאת של לשמוע דברים צורמים עדיין שם. עוד לא פתרתי אותה, ברחתי ממנה. הקרמה יש לה דרכים להגיש את הסחורה. היא תמיד מגישה את הסחורה, עד שאני לא פותרת אותה. בשביל זה אני צריכה להיפטר. הסיבה אחת, אמרנו, זה כדי להצליח בתרגול שלנו. כדי להצליח בתרגול שלנו, אנחנו חייבים לעשות את זה למען אחרים, אנחנו צריכים להיפתח לכאב שלהם. אחרת, קשה מאוד לעשות את המדיטציות לעומק. סיבה שנייה, למה חשוב לעשות את התרגול הזה, זה בגלל שהתרגול הזה יוצר קרמה מאוד מאוד עוצמתית. כי, תחשבו רגע, כדי לצאת מהמצב הסובל הזה, מהסמסרה הזאת, לצאת ממצב שיש בו מלחמות ומחלות ומוות וזקנה ותאונות ומחסור ועוני. כדי לצאת משם צריך שינוי רדיקלי, לא זוזה קטנה, זה צריך להיות שינוי מאוד רדיקלי, מאוד שורשי. אנחנו צריכים להיות שונים לגמרי מאיך שאנחנו עכשיו, ואין לנו את האופציה של ללכת לאט לאט. בדרך הזאת הקרמה של החיים האלה תסתיים לפני שאני אשיג משהו. כי יש לנו המון עבודה לעשות. אם תסתכלו על כל העולם הזה ועל כל הצרות שבו, כל זה בא מאיתנו. את כל זה, כל אחד מאיתנו צריך להטמיע. כמה אנשים אתם מכירים בחיים שלכם שהם על דרך רוחנית ומקדישים את חייהם כדי להטמיע את עולמם? כמה אנשים אתם מכירים שעושים את זה ברצינות? כמה אנשים אתם מכירים שהם עזבו את העולם הכואב, עזבו את הסמסרה, או שהם בדרך לעזוב אותה. אם אתם כמוני, אז זה אחוז זעום מאנשים שאנחנו מכירים בעולם. אבל העולם הזה הוא כולו השלכה שלנו. זה רק מעיד איפה התודעה שלי נמצאת, אם האחוז הזה הוא זעום בעולם שלי. אז אנחנו צריכים לעשות עבודה מאוד עמוקה ורצינית ומהר. וכדי לעשות את זה צריך קרמה מאוד עצמתית. לאט לאט זה פשוט לא קורה. החיים יגמרו לפני שזה יקרה. אז איך נסבור קרמה כזאת עצמתית? הנה ככה, זה התרגול. לפתוח, לפתוח, לפתוח את ליבנו. ויש לנו שני אויבים גדולים. שני אויבים גדולים בדרך. אנחנו נדבר עליהם יותר בשיעורים הבאים. והאויבים האלה, דיברנו עליהם בלוג'ונגים הקודמים. נראו דנזין. דנזין. והשני... אמרו רנג צ'נזין. רנג צ'נזין. אלה שני האויבים הגדולים. דנזין, דק זה אני, וזין זה לאחוז, או לתפוס. אז ביחד מבטאים את זה דנזין. ודנזין פירושו להיות אחוזה בעצמי. להיות אחוזה ברעיון השגוי שיש דבורה, שהיא מצד עצמה דבורה, שיש שמה דבורה. ושדבורה הזאת סובלת כי עושים לה דברים. ואנשים שעושים לה דברים, גם הם קיימים מצד עצמם, והם עושים דברים, והדברים באים אליי ככה. אני פה, הם שם, לי יש קיום מוצק, בלתי תלוי, להם יש קיום מוצק בלתי תלוי, והם עושים לי דברים. זה דנזין. בלוג'ונג, בבית השני שם, בעמודה השנייה, הוא אומר, האחיזה בעצמך היא שליח סתני, שאותך משמר בחוסר עונים בתוך הגלגל של הסבל. זה מה שכתוב בלוג'ונג. שהדנזין הזה הוא זה שמשמר אותי כל הסבל שלי, כל הסבל שלי. כל הסבל שלי בא בגלל השטיח הסתני הזה. הוא זה שמשמר אותי בחוסר עונים בתוך הגלגל הזה, הסבל. כל עוד אני אחוזה ברעיון של דבורה שיש לה קיום עצמי מוצק משלה וטבע עצמי משלה, אני אאלץ לסבור. אני חייבת לסבור. אנחנו נדבר על זה הרבה יותר ביום שני הבא. האויב השני אמרו, רנג צ'נזין. רנג זה שוב אני, זה עצמי, וצ'נזין זה אפשר לתרגם הוקרה. אז רנג צ'נזין זה הוקרה עצמית, זה הדאגה לעצמי. אתם יכולים לקרוא לזה במילים פשוטות, אנוכיות. התנהגות שהיא אנוכית, שדואגת לעצמי. אלה הם שני האויבים הגדולים שלנו. השני לא אפשרי בלי הראשון. אני צריכה להאמין באיזה עצמי, לפני שאני יכולה להוקיר אותה. אז השני הוא נגזר מן הראשון. אתם תראו שבלוג'ונג הזה הוא הולך ישר לשורש. אתם תראו בפסוקים שתקבלו בפעמים הבאות, הוא מתקיף ישר את הדנזין. שוב מתקיף, שוב מתקיף, שוב מתקיף, וקורא לעזרה, ואומר, זה האויב הגדול שלי, ממנו אני חייב להיפטר. וכל החלק השני של הלוג'ונג הוא מאוד עוצמתי. הוא הולך עם סכינים ועם מקלות ועם כל כלי הנשק להרוג את האויב הזה, כי הוא זה שגורם את כל הסבל שלנו. אז שני האויבים האלה אנחנו חייבים להביס בתרגוש של הלוג'ונג, והם כאמור קשורים בדוק זה בזה. האנוכיות או ההוקרה העצמית הם נגזרת של האחיזה בעצמי. ולהפך, אם אין אחיזה בעצמי, השני נעלם מעצמו. כשאנחנו מדברים על הקירות האלה שחוסמים את ליבנו מלאהוב אחרים, מלהתחבר לאחרים, אנחנו מדברים על המלכודת הזאת שחוסמת אותנו, זה המלכודת של הדנזין. זה המלכודת של עולם שיש לו קיום עצמי. זה המלכודת שלא מאפשרת לנו להגיע ללב של אחרים, כי יש הפרדה בין הלב שלי והלב של אחרים. כי פה אני ושם הם. כשאנחנו לומדים לפתוח את ליבנו לכאב של אחרים, אנחנו מתחילים לשבור את הקירות האלה. קודם, לפני ששוברים אותם, מרופפים אותם קצת, אחר כך מרופפים אותם יותר. ועל ידי החלשת הקירות האלה או הריסת הקירות האלה, אנחנו בעצם חושפים את הדנזין הזה. כי הוא בעצם לא קיים. הוא בדותה שלנו, אבל היא גורמת את כל סבלנו. המתקפה שאנחנו עושים על הקירות האלה סביב ליבנו, אוטומטית מחלישה את האויב הזה, אוטומטית החיים שלנו מתחילים להיות יותר טובים. אז כשאנחנו פותחים את ליבנו ככה לאחרים, האחיזה הזאת בעצמי הולכת ופוחתת. זה כבר לא אני פה והם שם ויש קיר בינינו. אז האני הזאת נהיה פחות מוצקה, פחות ברורה. האויב מתחיל להחביר קצת. ולהפך, ככל שהאויב מתחיל להחביר ולהיחלש, ככה אוטומטית ליבי נפתח לעולם ונפתח לאחרים. והתהליך הזה הוא מין ספירלה עולה תוך כדי תרגול, הופך אותנו ליצור הזה שהוא שונה באופן רדיקלי ממי שאנחנו עכשיו כיצור סמסרי. וכשהקירות נמסים לגמרי, נעלמים לגמרי, ההפרדה הזאת ביני ובין זולתי נעלמת לגמרי, על איזה אני מדברת עכשיו? אני הזאת נעלמת לגמרי. זו שסובלת נעלמת לגמרי. אין מי שתסבור יותר. במדיטציה, סיימנו את המדיטציה בניסיון הזה, להיפתח לכאב שלהם, לחוות, להרגיש את הכאב של האדם שעשיתם איתו את המדיטציה. אם הצלחתם לעשות את זה במידה כזו או אחרת, איפה הייתם אתם כשעשיתם את זה? כשאתם ממוקדים בזולת, איפה אתם? סיבה שלישית. אנחנו מדברים על העונג של גן עדן. אנחנו מדברים על זה שהתרגול הזה, בסופו של דבר מטרתו להוציא אותנו מכל סבל. סבל הולך, מה נשאר? רק עונג ועדנה. רק עושר מדהים כל הזמן. אקסטאזה מדהימה כל הזמן. בזמנו דיברנו הרצאה על עושר, דיברנו על דרגות של עושר, התחלנו מסנטושה, שזה להיות מרוצה, אחר כך היה שם מודיטה, ואחר כך היה אננדה בסוף. אננדה זה העונג המדהים, השמימי. אנחנו צריכים לייצר סיבות קרמיות כדי שיהיה לנו עונג שמימי, הוא לא בא לבד. מה הסיבה הקרמית לעונג שמימי? אהבה, אהבה. זה הפתיחה הזאת של הלב, זה מה שמייצר. כשאנחנו אומרים שהבודיסטווה מתמיר את הסבל, זה מה שהוא עושה. בגלל שהוא מוכן ללכת למקומות הכואבים והסובלים, במקום לסגור את עצמו, לפתוח את ליבו, הוא יוצר קרמה מאוד חזקה לייצר את העונג של גן עדן. יש עוד יתרון מדהים לתרגול הזה, של פתיחת הלב. אמרנו שאנחנו צריכים לחוות ריקות ישירות כדי לצאת מסמסרה. כדי לחוות ריקות ישירות אנחנו צריכים לפתח שלווה מדיטטיבית, מדיטציה מאוד עמוקה, יכולת ריכוז מאוד מפותחת. מה הסיבה הקרמית לשלווה מדיטטיבית, ליכולת לפתח ריכוז עמוק במדיטציה? מישהו יודע? שמירת המוסר. הסיבה הקרמית ליכולת לפתח ריכוז עמוק זה שמירה קפדנית ולאורך זמן של המוסר, גם בדיבור, גם בעשייה וגם במחשבה. ואנחנו מלמדים את זה הרבה. כמו למשל לשמור יומן, 6 פעמים ביום וכך הלאה, לשמור על הנדרים. ואלו מכם שעושים את העבודה הזאת ומנסים לשמור על המוסר ולהימנע מדברים שגורמים סבל, ועוד מעט בלוד ג'ונגו ידבר על זה גם, יודעים שזה מאבק, שזה לא קל. אנחנו צריכים להיאבק בתודעה שלנו. זה לא קל לשמור על מוסר, ולכן זה גם לא קל לפתח ריכוז מדיטטיבי. כי כשאנחנו מדברים פה על מוסר, רוב הנדרים, רוב הכללים, קשורים בהתנהגות שלנו עם הזולת. קשורים במה אנחנו עושים עם הזולת. וקשה לנו. קשה לנו להימנע משקר לבן, כשאנחנו חושבים שיצא לנו מזה משהו טוב בהווה. קשה לנו לשמור על המוסר. אבל תחשבו רגע על המצב שבו הקירות האלה בינינו ובין הזולת ירדו, נפלו. הרי אנחנו פועלים כלפי הזולת בשמירת המוסר. אם הכאב שלהם חשוב לנו בדיוק כמו שלנו, והאושר שלהם חשוב לנו בדיוק כמו שלנו, אז זה נהיה קל לשמור על המוסר. זה הדבר הטבעי שאני רוצה לעשות. אני בשום אופן לא רוצה לפגוע בעצמי, אז בוודאי שאני לא אפגע בזולת אם אין הפרדה יותר, או אם ההפרדה נחלשה. אז באופן אוטומטי שמירת המוסר הופכת לעניין קל. זה נהיה עניין מענג, זה כבר מפסיק להיות מאבק גדול. זה נהיה משהו שאני בשמחה ובחדווה עושה. התרגול נעשה בחדווה. באופן אוטומטי אני אתחיל לשמור על הנדרים. כי את מי אני מכבדת עם הנדרים שלי? ומי אני לא פוגעת בנדרים שלי? השני שהוא אני. ואין יותר את הפער הזה בין מה אני רוצה ובין מה אחר רוצה. כי חלק ניכר מהמאבק שלנו והקושי שלנו והחיכוך בחיים שלנו זה בגלל שמה שאני רוצה לא מסתדר עם מה שאני רוצה. אבל זה נעלם כשהקירות האלה יורדים. כל המאבק הזה נעלם. זה פרפקט, מה שהם רוצים זה מה שאני רוצה. אני כבר לא צריכה לשמור על האינטרסים שלי יותר. הם נשמרים אוטומטית כשאני שומרת על אינטרסים של אחרים. כי הבנתי שמה שטוב להם זה בדיוק מה שטוב לי. אז התרגול הזה מקל מאוד על שמירת המוסר, ואז כששמירת המוסר היא טובה, בגלל שפתחתי את ליבי לזולת, זה יוצר את הקרמה של הצלחה במדיטציה, של הצלחה בריכוז מדיטטיבי. ולכן זה מקל מאוד על פיתוח ריכוז ומדיטציה, ולכן מאוד מזרז את הדרך שלנו למטרה הסופית הזאת, של לפגוש חוכמה, לפתח חוכמה בנו, במישרים. כי התמונה האחרת זה לשבת ולהכריח את עצמי לעשות מדיטציה. ואנשים אומרים, אין לי אופי של מדיטציה, אני לא רגילה לעשות מדיטציה. זה התרגול. זה קשה לנו רק מהסיבה הזאת, כי אנחנו, קשה לנו לשמור על מוסר, כי לא שמרנו על מוסר, ולא שמרנו על מוסר כי הפרדנו את עצמנו מאחרים. אז זה מאוד קשה לשבת ולהכריח את עצמי לפתח ריכוז. אם במקום זה אני פותחת את ליבי, אוטומטית יבוא הריכוז. זה כבר לא יהיה קשה, זה יהיה קל. ולא רק זה, אלא שנשיג שלווה ונשיג חיים שהם נעימים ושלווים וטובים, ויכולת להיות קשובים ולעזור, זה מתחיל להיות ספירלה שעולה. כי האמת היא שבלי זה באמת קשה לשמור נדרים. אם השני הוא שם ואני פה, אז זה באמת קשה, אני כל הזמן צריכה לדאוג לעצמי. אז הקושי הזה יורד, אם אני כמו הבודיסטווה חיה, או מנסה לפחות לתרגל, לחיות את חיי למען הזולת. סיבה חמישית למה התרגול הזה כל כך מדהים ומועיל, זה מה שעשינו במדיטציה קודם. אנחנו רוצים לראות ריקות, לפגוש את החוכמה באופן ישיר. המדיטציה הזאת על חמלה ועל פתיחת הלב, באופן עקיף סוללת את הדרך להצלחה במדיטציה על ריקות. אלו מאיתנו שמתרגלים או מנסים לתרגל, או שתרגלו זמן מה. אם אנחנו מנסים להסתכל על חיי היום-יום שלנו, איך זה יום-יום, שעה-שעה, איך מתנהלים החיים שלנו, מה הפקנו מהדרמה, האם השתנו החיים שלי? הרבה מאיתנו לוקחים את הדרמה שכבר שמענו וכבר מתחילים לתרגל ואולי מתחילים ללמד, והופכים אותה לדבר ארצי. דיברנו על זה בג'אנג 3. הופכים את זה למשהו כדי לרכוש כבוד, או כדי לרכוש איזו תדמית חדשה, אני יותר רוחנית, אני יותר... אבל בפועל, כמה פחתה האנוכיות שלנו? עד כמה השקפת העולם שרכשנו, או הבנות שרכשנו במהלך הלימוד, עד כמה הם גרמו לי להשתנות באמת? עד כמה אני באמת יותר נחמדה ופחות כעוסה, ויותר מתעניינת בבריאות, ויותר... קשובה לאחרים. ואם אתם הולכים להגיד על זה את האמת, היא די מפחידה. היא די מפחידה, מעט מאוד. כי אם יש לנו הרגל רב שנים ורב גלגולים של להיות אנוכיים ולדאוג לעצמנו בגלל הדנזין והריינשנזין, אז יש לנו מלחמה גדולה לעשות בחברה האלה. הם אויבים... ענקיים, הם אויבים שטיפחנו במשך הרבה גלגולים. הרגלים הם מאוד עמוקים לדאוג לעצמי ולהפריד את עצמי מן הזולת. אז יש לנו מלחמה גדולה לעשות במיינד שלנו, יש לנו מאבק גדול להילחם במיינד שלנו כדי לשנות את המצב הזה. אז כשאנחנו יושבים ורוצים לעשות מדיטציה על הריקות, אנחנו לא יכולים להגיע לשם בלי חמלה, זה לא עובד. זה כאילו שהמיינד שלנו שאמור לעשות עכשיו את המדיטציה על ריקות, הוא במאבק עם עצמו, הוא במלחמה עם החשיבה האנוכית הזאת שסוגרת את החוכמה, שסוגרת את ליבנו. אז אם אנחנו כל היום מתנהגים בצורה אנוכית וכל זמן דואגים לאינטרסים שלנו, איך תראה המדיטציה שלנו על ריקות? היא לא תלך לשום מקום. כי זה לגמרי מנוגד אחד לשני. והסיבה שאנחנו לא מבינים עדיין מספיק טוב ריקות, זה בגלל שאנחנו כל הזמן עסוקים בלחשוב על עצמנו. ואז כשאנחנו יושבים לעשות המדיטציה, המיינד מסרב ללכת למקום הזה. יבואו מכשולים שיפריעו לנו במדיטציה, בגלל ההרגל העמוק הזה. וזה מאבק שרובו לא מודע. ככה שהמדיטציה הזאת על חמלה ועל פתיחת הלב, כמה שהיא אולי נראית קשה, היא הרבה יותר קלה ממדיטציה על ריקות, באופן עקיף סוללת את הדרך להצלחה במדיטציה על ריקות. ואם אנחנו מתחילים להפוך את זה לאורח חיים ולדרך חיים ולתרגול יומי, ההצלחה במדיטציה על ריקות תבוא. וזה יהיה לנו נוח במדיטציה הזאת לחשוב על אחרים. זה יהיה הדבר שיבוא לנו באופן טבעי. אמרו מג'ה, דוק ג'ום. מג'ה, דוק ג'ונג. אז זה שם של לא ג'ונג, גם מהלא ג'ונג יצא, גם של דרמה רקשיטה, וזה הלא ג'ונג השני שסיפרתי לכם שהוא כתב על הטווסים. אני חושבת שיש קשר ואולי קטעים עברו מאחד לשני במקורות. אז מג'ה זה המילה הטיבטית לטווס. מג'ה, אמרו מג'ה. דוק זה המילה לרעל. וג'ום זה להשמיד. אז זה הטווסים שמשמידים את הרעל. אז כל העמוד הראשון בלוג'ונג שלכם מדבר על המטאפורה הזאת של הטווסים כדימוי לבודיסטטוות, ועל איך שהם מתמירים את הנגעים הרוחניים ואת מה שגורם סבל, והופכים את זה לדרך. ויש שם את ההשוואה לעורבים, אז כאילו הטווסים זה הבודיסטטוות, והעורבים זה הציפורים הפשוטות, שהן כן מחפשות את צמחי המרפא, וכשהן אוכלות את הרעל הן אכן מתות, וזה משל לאנשים הרגילים, שבורחים מן הכאב ומחפשים רק את ההנאות. אז אומר, כל זה חל גם על שאר הנגעים. הם מוצצים את לשד הנרוונה מאלו שהם כמו עורבים. הנגעים, זאת אומרת, הרגשות הקשים שיש לנו, הדברים הקשים שקורים לנו, הם מוצצים את לשד הנרוונה. אנחנו לא יכולים להגיע נרוונה כל עוד המיינד שלנו מלא בנגעים. אז אומרים, אלה שהם עורבים, הנגעים האלה בשבילם הם מכשול, הם לא יכולים להגיע לנרוונה. אלו שהם אנשים פשוטים, אומרים, אני לא יכולה להגיע לחופש, אני לא יכולה להיפטר מן הסבל כי יש לי את כל הנגעים. אך עבור הלוחמים הטווסים, הם כיער עצי תרעלה. הנגעים האלה הם כמו היער הזה של הרעל. הם צוללים ליער הסבל ואז מתמירים את הרעל. אותו הם נוטלים ובכך הם אותו משמידים. הם משמידים את הרעל. על ידי שהם צוללים פנימה ובלי פחד ונפתחים אליו, הם מתמירים אותו. איך הם משמידים אותו? הם מתמירים אותנו. הוא הופך למשהו אחר. ואז אומר, האחיזה בעצמך, הדנזין, היא שליח סתני שאותך משמר בחוסר עונים בתוך הגלגל של הסבל. ברח הרחק, השתחרר מאותה מחשבה שרוצה אך ורק לענג עצמך, ועמוד בשמחה בכל קושי שבא הכרוך בדאגה לזולת. ועכשיו הוא מדבר על היצורים הסובלים, שאיתם התחלנו את המדיטציה. אומרים, נגררים על ידי הקרמה, מלאים בנגעים רוחניים, כאבם של כל היצורים עצום בגודלו כהר. כל כך הרבה כאב יש בעולם. הוא אומר, כך כעת את כולו, והשלך על אותו העני, על האויב הזה שלך, שקלו שם בין הקירות, שדואג בכל רגע ורגע, אך ורק, לאושרי. הוא אומר, כל ימת שאמצא את עצמי נישא על גבי תשוקתי, מי ייתן שאוכל לעצור ולהעניק לזולת את אושרי. ואם בני בריתי, אנשים שהיו אמורים להיות בני בריתי ולשמור עליי ולהגן עליי, אם בני בריתי גומלים ברעה על חסדי, מי ייתן ואוכל להרגיע עצמי בידיעה, זה משום שהסחתי את דעתי. הסחתי דעתי ממה? מעשיית הבודיסטווה, מלהיות תפס. שכחתי ונהייתי עורב. אז הם מזכירים לי. כשבא משהו ופוגע בי, זה בגלל שאתה היית עורב. בבקשה, הנה ההזדמנות שלך. בא להזכיר. בפסוקים שבאים אחרי זה, הוא מונה 35 או 6 קורלציות. הוא לוקח כמעט כל דבר רע שקורה לנו, ואומר, זה בא מפה, זה בא מפה, זה בא מפה. זה כואב, זה בא מפה. מחלה בא מפה, דיכאון בא מפה, הוא מונה לנו את כל הדברים. וכל פעם יש לו פזמון חוזר, מה שמאפיין את החלק השני, חלק ב', זה שיש שם פזמון חוזר. הוא אומר, למשל בפסוק הראשון, בשעה שמכה בגופי מחלה שקשה לסתה, הרי זה משום שגלגל הלהבים סבב עליי שנית, הקרמה הרעה של פגיעה בגופם של אחרים. מעתה אקח על עצמי כל מחלה שיש לזולתי. זאת אומרת, אני אדאג לבריאות של אחרים. בפסוק השני, בשעה שליבי מתייסר בכאב עמוק ומענה, הרי זה משום שגלגל הלהבים סבב עליי שנית. הקרמה הרעה של פגיעה בשלוותם של אחרים. אני פגעתי בשלווה של אחרים. אני גרמתי לאחרים צער. עכשיו אני מתייסרת. מעתה אקח על עצמי כל כאב שיש לזולתי. וכך הלאה. אז יש כל פעם את הפזמון החוזר הזה של כך וכך קורה לי, זה הגלגל שחוזר אליי ועכשיו, זה הבומרנג שחוזר אליי וחותך בשנית. מעכשיו אני הולכת להפוך את הגלגל, את הכיוון שלו. אני הולכת לעשות את ההפך ממה שמביא אליי את הצרה הזאת. התגובה הטבעית שלנו היא תמיד, תמיד הפוכה ממה שצריך. התגובה הטבעית לכל המצבים האלה היא תמיד, תמיד הפוכה ממה שצריך. והבודיסטטוות הם תמיד הולכים לחפש את הלמה זה קורה לי ולא איך זה קורה לי. איך זה קורה לי זה כל הסיפורים שאתם קוראים בעיתונים ואתם מספרים לעצמכם ומספרים לשכנים שלכם ולחברים שלכם על כוס קפה. זה לא מעניין כי זה לא עוזר. הבודיסטטווה מחפש למה, ובגלל זה הגדולה של הלוג'ינג המדהים הזה, כי הוא נותן לנו את הקורלציות. זה הזמנה הזאת להפסיק לחיות בעולם של איך זה קרה, ולעבור ללמה זה קורה לי. ברמה הקרמית העמוקה, מה הקרמות שאני זרעתי שהבשילו בדמות הסכין הנורא הזה? וזאת האירוניה, זאת האירוניה של סמסרה. שאנחנו בסמסרה אנחנו סובלים, אנחנו כל הזמן רוצים לברוח מסמסרה, והדבר שאנחנו עושים כדי לברוח מהסבל הוא בדיוק מה שמחזיר אלינו את הסבל. הוא בדיוק הדבר ההפוך ממה שבודיסטווה יעשה. ואני רוצה לסיים בסיפור. הלוג'ינג הזה שהמאג'ק דוג ג'ום, שמפרט איך הטווסים משמידים את הרעלים, מכיל בין השאר הרבה סיפורים על הבודה. סיפורים איך הבודה, לפני שהיה בודה והיה בודיסטווה גדול, איך הוא השמיד רעלים. אז אנחנו בכל ערב נביא סיפור אחד כזה. כי בעצם יש לנו מין חלום כמוס כזה להיות גם אנחנו, האנשים שיכולים לעזור לאחרים בכאב שלהם, לנו ולאחרים. אז הסיפורים האלה זה כמו סיפורי טרזן וסופרמן, אבל מהבודה, והם נותנים הרבה השראה. אז תשבו ותיהנו מסיפור לילה טוב, אחר כך תלכו לישון. אבל עוד לא לישון עכשיו, אוקיי? פעם, לפני הרבה שנים, לפני שהבודה היה בודה, הוא היה פיל שחי באיזה מדבר. מדבר שומם שלא היה בו כלום, שהיה בו רק חול. אבל הפיל הזה, הוא הלך והוא מצא נווה במדבר. והיו שם עצים מאוד יפים, נושאי פרי, והיה שם נחל שאפשר היה לשתות ממנו מים. והוא אכל את הפירות מן העצים ושתה את המים של הנחל. הוא היה שם לבד, הוא היה כמו כזה יוגי מתבודד. הוא היה מין פיל שעושה מדיטציה. והוא היה מאוד מאושר. וככה חי הרבה שנים עם עצמו, מסופק, מרוצה. ומכיוון שעשה הרבה מדיטציה והיה לו ריכוז מאוד עמוק, הוא גם פיתח מודעות גדולה ורגישות גדולה, ויש לו גם אוזניים גדולות, אז הוא יכול היה לשמוע הכל. והוא שמע קולות שהגיעו אליו מרחוק מרחוק, והקולות היו של בכי ושל סבל, ומאחר שליבו היה מאוד פתוח בשלב הזה, אחרי הכל הוא היה גלגול של הבודה, נכון? גלגול קודם של הבודה. אז ליבו משך אותו אל הבכי הזה, אל הקריאה הזאת, והוא רוצה לראות מה קורה שם, מה מציק לאנשים האלה, ואולי הוא יכול לעזור להם. אז הוא הלך בעקבות הקולות שהוא שמע, הצלילים שהוא שמע, והגיע ומצא קבוצה גדולה של אנשים, שהיו שם במדבר, והם היו רעבים וצמאים, וכמעט גוססים ברעב, באמצע מדבר. וליבו התמלא באהבה לאנשים האלה. והוא שאל אותם, למה אתם כאן? מה אתם עושים כאן? והם אמרו, או, המלך שלנו, הוא זרק אותנו מהממלכה שלו, ואנחנו חייבים ללכת למקום אחר, לארץ אחרת. ונשארנו כאן בלי שום צידה במדבר. הוא שואל, כמה אתם? אז הם אמרו לו, היינו פעם 1,000, אבל כל כך הרבה מאיתנו מתו כבר. והם היו נדהמים מהיופי של הפיל הזה. והוא אומר, אני אעזור לכם, אני אעזור לכם למצוא אוכל ולמצוא מים. אתם רואים שם את הגבעה הזאת? תלכו לשם ותמצאו שפע, תמצאו את כל האוכל והמים שאתם צריכים, שיספיקו לכם לצידה עד שתגיעו ליעדכם, למקום החדש. ואז הוא פרץ. וברח, וזאת כמובן הייתה הגבעה שמאחוריה היה נווה שלו. והם התפלו למה הוא ברח, אבל לא הייתה להם שום תקווה אחרת. למעשה, הם היו תשושים לגמרי, ורעבים וצמאים. והדברים שהפיל אמר, נתנו להם תקווה. ואלה שכבר כמעט גססו לגמרי, התקווה הזאת נתנה להם כוח להמשיך ללכת. אבל הם הלכו מאוד לאט, כי הם היו מאוד חלשים. ובינתיים הפיל רץ לגבעה, והשליך את עצמו מהגבעה, אל התהום שמתחת, והשאיר להם שם את בשרו כמאכל. ואז אנשים הגיעו אל הגבעה הזאת וראו את הפיל מונח שם מת, והם ידעו שזה הפיל שדיבר איתם. ואחד מהם אמר, אני לא יכול לאכול אותו, הוא היה כל כך מיטיב איתנו, איך אני יכול לעשות את זה? אני לא יכול לעשות את זה. והשני אומר, אבל אם לא תעשה את זה, זה יהיה בזבוז. הוא נתן את חייו כדי שאתה תחיה. ואז הסיפור ממשיך שהם כולם שם בוכים והם אוכלים את הבשר ומצליחים להגיע לעיר השנייה, ושלורד בודה היה זה שהציע אותם. וזה הסיפור של החלום הכמוס שיש לנו. האם אני או אתם יכולים להיות כמו הפיל הזה, או כמו גנדי, או כמו אמא תרסה? האם אנחנו יכולים לחיות את חיינו באופן שיביא ברכה לזולת? באופן שמחיה אחרים? חיים מצילים, חיים יפים. לכל אחד מאיתנו יש את החלום הכמוס הזה, בגלל זה הסרטים האלה כל כך מצליחים. אנחנו רוצים להיות כאלה, ואנחנו איכשהו לא יכולים. אנחנו רוצים לפחות להיות קצת ככה, להיות מסוגלים לנתינה הגדולה הזאת. ולכן הסיפורים האלה הם כל כך נותנים לנו השראה, כי יש בנו את הכמיהה הזאת בליבנו. ואם תסתכלו בחיים שלכם, אם תסתכלו היטב, תראו שיש כבר עכשיו אנשים בחיים שלכם שעשו את זה בשבילכם. אם תסתכלו עוד יותר טוב, תראו שאנשים עושים את זה סביבכם כל הזמן, אתם רק לא מבחינים. העולם כל הזמן משרת אתכם. תנובה מביאה את האוכל לסופרמרקט כדי שאתם תוכלו לקיים את נפשכם. עובדי המשלוחים חיים כדי שאתם תקבלו את האוכל שלכם. אנשי השירותים, המורים מלמדים כדי שאתם תוכלו אחר כך לשמוע דרמה וללמוד דרמה. ההורים נותנים לכם חיים ומקיימים אתכם כדי לאפשר. העולם משרת אתכם כל הזמן. אנשים סביבנו כל הזמן מקריבים את עצמם בשבילנו. האמא שלנו בטח הקריבה לפחות 9 חודשים ואולי עוד 20 שנה אחרי 9 חודשים כדי שאנחנו נוכל להיות כאן. כדי שאנחנו נוכל לעשות מה שאנחנו עושים כאן, כדי שיהיה לנו את האפשרות לצאת מגלגל הסבל. אז יש לנו עמוק בליבנו הכמיהה הזאת לחיים מצילים, לחיים טובים, לחיים שמוחקים את הקירות האלה בינינו ובין הזולת. וכשאנחנו באים מתוך הכמיהה הזאת ומתחילים להפיח ברוח חיים במדיטציות האלה, המצבים מתחילים לקרות סביבנו, שמאפשרים לנו לצמוח לתוך הדמויות מופות האלה, שמאפשרים לנו להיות גנדי ואימא תרסה ולחיות חיים מדהימים ומלאים משמעות של נתינה לזולת. וזה אני רוצה להיפרד מכם, ואנחנו נחזור לגלגל הלהבים מחר ונמשיך גם לשאר הפרקים שלו. ובינתיים אני מבקשת שתקראו את הפסוקים שקיבלתם בבית ותעשו את השיעורי בית. ואני רוצה מאוד להודות לכם על ההשתתפות היום. היה לי כבוד גדול לחלק את הידע הקדוש הזה ואת הדברים הקדושים האלה איתכם. ואתם הייתם הסיבה שבגללה ישבתי לתרגם, וזה היה עונג צרוף. אמנם עבודה גדולה, כי היצירה היא ארוכה, אבל עונג צרוף. אז בואו ניפרד עם המנדלה, עם התחושה הזאת של תודה על הידע שהוא עבר אלינו בצורה כל כך מדהימה על ידי המורים, ואחר כך להקדיש את כל הקרמה הזאת כדי שאנחנו נוכל לפתוח את ליבנו ולצאת מסבל בעצמנו.
יבשות לארבע, בחמה ולבנה. הדויה ופנינים של כל חסד הם ראתה ולבי ירחנה על הישנה כגן של אדמתיה ולבי ירחנה ולך הישנה כגן של אדמתיה עומיתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תורה זכות עשייתי זו הרוחה תשלימו נא כל אחי לבריאה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגופים נסלמים אשר משמי אלו אשר משני אלו הם נורים. אשר